באמת, תכף אני אגיד מה זה הדבר הזה שהבאתי, אבל הימים האלה של שלושת השבועות הם ימים שלי באופן אישי שנים כאילו לא הסתדרו לי. כאילו יש לכל חג יש לו את העניין שלו, ויש איזה משהו כזה שאני יודעת שבראש השנה ממליכים את השם, ביום כיפור כפרת עוונות, כאילו יש לכל אחד איזושהי קטגוריה כזה ששם כאילו זה עבודת השם, זה מה שצריך לעשות עכשיו וזה על זה הולכים, ויש משהו כזה בימים האלה כאילו מה זה בדיוק אני צריכה לעשות, כאילו להתאבל, מה זה אומר, הרי כל זה אנחנו מחכים הגאולה, ומה אני צריכה כל היום להיות ביתרון מצפון, כל היום, כאילו, וגם במיוחד שאני גדלתי באווירה כזאת שהיא מאוד רואה את טוב השם ואת הגאולה ואיך הכל קורה ואיך הכל טוב ואיך הכל כאילו, ואז כאילו עכשיו אני אמורה לא לחשוב את זה, מה בעצם אני אמורה לעשות? זה היה לי מאוד קשה שנים, כאילו לא הבנתי מה רוצים ממני, וגם אולי במיוחד, איך שזה הולך לימים האלה, וזה קצת קשור למה שיהיה לנו כאן, שהם הולכים ומתעצמים, כן? כאילו יש לנו את שלושת השבועות, ואז יש את תשעת הימים. לא, היא לא מחוץ עכשיו. היא לא מייללת ככה. זה תינוקת, כן, זה תינוקת, תינוקת בגיל יותר קטן שלי, זה שניים. טוב, אז הימים האלה כאילו יש להם משהו שהולך ומתעצם, כן? כאילו יש שלושת השבועות ואז מגיעים תשעת הימים, ואז מגיע תשעה באב עצמו, ערב תשעה באב, תשעה באב, וזהו. ואז יש עוד כאילו חצי יום כזה, כן, של עשרה באב שעוד זה חצי תשעת הימים, ואז יוצאים לחופש, נכון? כאילו חיכינו, 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 שם משיח יבוא, שיבוא, 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 הוא לא בא, לא נורא נחכה לשנה הבאה. כן, בין הזמנים, עכשיו את כל החגיגות שלנו, כאילו. אני זוכרת את זה, שהבת שלי, זאת אומרת, זה היה חוויה שלי כבר שנים, אבל הבת שלי ממש שנה שעברה, כל הזמן זה היה כזה, כאילו גם דיברו איתם, וגם שנה שעברה החופש יצא אחרת מהשנה, זה היה כאילו כבר שלושת השבועות היה עוד בגן כזה, אז דיברו איתם על זה, וכל הזמן זה היה אסור, כאילו את זה אנחנו לא עושים כי בית המקדש נחרב, זה, ואז כאילו פתאום עשינו כל מיני דברים שקודם לא עשינו כי בית המקדש נחרב, אז היא אמרה לי, בית המקדש נבנה? אז אמרתי לה, לא, אז למה אנחנו עושים את זה? זה כאילו, שאלה טובה, למה אנחנו עושים את זה? כאילו, מה קרה פתאום? ויש, לא יודעת, תמיד היה לי באמת ימים כאלה שהרגשתי הרבה אי נוחות לגביהם. כאילו, זה ימים קשים, כן? זה ימים קשים גם ככה, אבל גם כאילו, איך לעשות את זה נכון, את הקשים האלה, איך להתאבל נכון? אני שנים הרגשתי שאני לא ממש יודעת. ושאולי אפילו דורשים ממני, כאילו הקדוש ברוך הוא דורש ממני משהו שאין לי מושג מה הוא בעצם. אז זאת חוויה כאילו מאוד חזקה, ולכן כאילו הרבה ממה שאני לומדת על הימים האלה, אולי בגלל זה גם היה לי כל כך הרבה רעיונות מה ללמד, כאילו זה כל פעם כזה טוב, כאילו קצת סוגר לי פינות ואני מתחילה להרגיש יותר כאילו שיש לי מה להרגיש בהם האלה ומה לומר עליהם. ובאחד הצמתים של הלימודים האלה, אז פגשתי את המאמר הזה. זה מאמר שכתב אותו או אמר אותו, אני לא יודעת, אבי איליאן מפריש, שהוא היה, בעצם הוא נחשב תמיד של אדמור הזקן, אתם מוזמנות לבוא לכאן. הוא נחשב תמיד של אדמור הזקן, מייסד חסידות חב"ד. למרות שהוא לא ממש למד ממנו ישירות, רבי אליהו מפריץ', הוא נפטר בתשעת הימים, אני לא יודעת אם בשבת, נראה לי שלא לא בשבת חזון, אבל בתשעת הימים, ויש לו כמה גם מאמרים ממש במהלך החיים שלו, מאוד מאוד מיוחדים על הימים האלה, וזה אחד מהם, זה מאמר לשבת חזון, שהוא בעצם עוסק ב, כמו הכותרת שנתתי לו, במילים למה הראות על העם הזה, זאת אומרת, בפנייה של הקדוש ברוך הוא של משה על הקדוש ברוך הוא רגע, אז אני לא יודעת אם זה תואם, זה משני סוגי דפוקות שונים. יש לך את זה. בדיאלוג הזה, שמשה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו למה ראות עלינו זה, והקדוש ברוך הוא עונה לו, כן, שזה נמצא בעיקר בסוף פרשת שמות וטיפה ההתחלה של פרשת וארא. ובעצם זה קשור לנושא של גלות מצרים, ומשם הוא לומד על, בכלל על, על הגלויות ועל, ובאופן ספציפי על הזמן הזה של שלושת השבועות. המאמר הזה הוא מאמר מאוד 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 ארוך. אני ממש לקחתי ממנו קטעים, כאילו, ותמצטתי אותו, כעיקר בעיניי, אבל הוא, כן, זה לא כל המאמר, זה ממש, 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 ממש חושב. טוב, אז אני אתחיל בלקרוא את ה, כאילו, את כמה פסוקים שם. כן, הקדוש ברוך הוא שלח את משה אל עם ישראל, אל פרעה, ופרעה אומר, הוא אומר, כאילו, הוא אומר, תכבד העבודה על האנשים ועל אישוב בדברי שקר, כאילו, אם אתם מתחילים לחשוב על חירות, כנראה שאתם לא עובדים מספיק קשה, בואו נעמיס עליכם יותר, והעבודה רק נהיית קשה יותר. זאת אומרת, יש איזושהי תחושה של החמרה של המצב. ואז משה חוזר לקדוש ברוך הוא, ויש שם משה לשם, ויאמר, השם, למה הראת למה זה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע על הר הזה והצל והצלת את עמך. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם וביד חזקה יגרשם מעצמו, מארצו, סליחה, ודבר אלוקים אל משה ויאמר אליו, אני השם. אז בעצם אפשר לומר שיש כאן, זה, יש כאן בעצם שתי שאלות, כמו שתכף נראה שהוא אומר. משה שואל, קודם כל, למה הגלות הזאת? מה הסיבה, למה הראות עלינו זה? למה עם ישראל הגיע למצב שבו הוא נמצא במצרים וצריך להוציא אותו בכלל? מה הסיבה של כל הדבר הזה? וגם, איך זה קורה שכשכבר נראה שבאה הגאולה, רגע, זה עודה, כשכבר נראה שבאה הגאולה, אז המצב הולך ומחריף. כאילו כבר, אני באה לפרעה, אני חשבתי שכאילו מעכשיו זה יהיה כבר יותר קל, ולא, המצב רק מחמיר. והקדוש ברוך הוא עונה לו שתי תשובות. הראשונה היא על השנייה, והשנייה היא על, כן, כפולת חייסטית, אתם אמרתם את זה בבגרות? כפולת הפוכה כזו. קודם כל הוא אומר, אתה תראה אשר יעשה לפרעה, כאילו זה נראה לך שזה רק הולך למחמיר, אבל לא, עכשיו זה עוד זה יגיע, ואנחנו נדבר על זה, למה, מה הסימן הזה שזה קורה דווקא עכשיו. והתשובה השנייה, ודבר אלוקים אל משה ואומר אליו, אני השם, היא בעצם תשובה, לא, יש לך סילוב חלקי, סליחה. היא בעצם תשובה לשאלה למה ראות עלינו זה. אז בוא, אני קוראת אתכם קצת את המאמר ואנחנו צריך להקדים ולהבין קצת מה שנאמר וישב משה על השם למה ראות וכו', ומאז באתי, כן, ציטוטים כאן של הפסוקים. אך הנה היית במדרש על פסוק ודבר אלוקים שהוא מידת הדין ואחר כך אני השם, שם הוויה שהוא מידת הרחמים, ועל זה היית במדרש רבה שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא. מצלתי ספר בראשית ונסתכלתי בו, ומידת הדין הייתה. דיני ידוע שאין איסורים בלא עבור. וכל האנשים שבספר בראשית, זה לא ממש כאילו, זה חלקים, כאילו. היה כאן שתי הדפסות שונות, אז מנתם יצא, בסדר? כל האנשים שבספר בראשית, מאדם הראשון ודור המבול, וקין ודור הפלגה, וסדום, כולם מצינו חטאם ומצינו עונשם. אבל גלות מצרים שבתחילת ספר שמות, מצינו עונשם ולא חטאם. והנה, גזרת הגלות הייתה בברית בין הבתרים, שזה היה מחמת עוצם האהבה והידידות, כידוע עניין כריתת ברית. ואז נגזר הגלות, נמצא שאין זה מחמת חטא ועוון. אוקיי, אז קודם כל השאלה. כשמסתכלים על ספר בראשית באופן מאוד מאוד מובהק, אפשר לקרוא לספר הזה החטא ועונשו, אוקיי? הספר הזה מדבר כאילו בצורה שיטתית על חטאים והעונשים שלהם ועוד חטאים ועוד עונשים שלהם. אז אחרי שאתה לומד את הספר הזה, אתה מבין שיש כאן איזשהו מהלך אלוקי שאומר, כשבני אדם חוטאים הם מקבלים עונש. אוקיי, עכשיו משה אומר, אני, כן, עד למשה היה רק ספר בראשית. אז לא, אני מסתכל על מה שקרה קודם. ואז אני מסתכל על גלות מצרים, ואני אומר, טוב, כנראה שגם זה עונש. צריך למצוא על מה, מה החטא. בוא נחזור אחורה, איפה גלות מצרים הופיעה? אופס, היא הופיעה בברית בין הבתרים. זאת אומרת, מה, מה הסיטואציה? הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, אנחנו כבר בקשר כל כך עמוק, כל כך משמעותי, בוא נכרות ברית. ואז אברהם קורס ברית עם הקדוש ברוך הוא. והוא עובר, הקדוש ברוך הוא עובר בין הבתרים, ואז שם לכבוד הברית המיוחדת הזאת, לכבוד הקשר הזה, הקדוש ברוך הוא נותן לאברהם אבינו מתנה. הוא אומר לו, ידוע תדע, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו מבינו אותם עוד מאות שנים. מה? אז מה קרה כאן? כאילו, בזמן הכי, הכי מחובר, הכי, לא יודעת, אינטימי, הכי קשור, מה קשר עכשיו להביא את העונש? על מה העונש הזה? איזה חטא היה פה בדיוק? אז זאת השאלה של משה רבנו. ויש כאן התחלה של רמז שאומר, נמצא שאין זה מחמת חטא ועוון. ועל זה השיבה הקדוש ברוך הוא, משה עד כסבור שהוא מידת הדין, לתינון אלא רחמים. זאת אומרת, אתה חושב שזה מידת הדין, אבל האמת היא שזה רק רחמים. עד עוד הכתיב וידבר אלוקים אל משה, שאצל משה היה נחשב לדיבור קשה ומידת הדין. כן, משה כל הזמן בתפיסה שלו, מה שקורה כאן זה אלוקים. זאת אומרת, זה מידת הדין. מה אני פוגש, מה אני רואה במציאות עכשיו? את מידת הדין. יש כאן איזשהו דין שהוא בא על חטא מסוים. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה לא מסתכל טוב על המציאות. זה לא דין, כן? ויאמר עליו, אני הוויה. מה שאתה רואה כאן זה שם הוויה, זה רחמים, זה לא דין. זה בכלל משהו אחר שקורה. אז כאן הוא אומר, אז אנחנו באמת, בעצם משהו ירצה להסביר לנו כאן, זה איך יכול להיות שגלות תהיה מידת הרחמים. מה זה אומר? איך זה מגיע לשם? וכדי להבין את זה, קודם כל הוא נותן כאן איזשהו עיקרון, שהוא עיקרון כללי מאוד 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 חשוב. שהוא מתאים באופן ספציפי, הוא מאוד חשוב גם למשל שהוא יביא תכף, אבל הוא עיקרון ממש כאילו כלל. והנה ידוע שמההנהגה האנושית התחתונה יכולים להבין איך ההנהגה למעלה. רק שאצלנו הדבר מוטבע בחוק הבריאה העליונה. ולמעלה הוא בדרך בחירה ורצון שמרות ההנהגה תהיה באופן כזה. ולכן הטביע בנו הקדוש השם יתברך צבע זו, כדי שנדע על ידי זה איך ההנהגה למעלה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא, הוא בחר איך להנהיג את העולם, הייתה לו שם בחירה חופשית לגמרי. זאת אומרת, אין משהו שהגביל אותו, שגרם לו להיות מוכרח להנהיג את העולם בצורה אחת ולא בצורה אחרת. הוא בחר איך להנהיג את העולם שלו. אבל את אותו דבר, את אותה דרך שבה הוא בחר להנהיג את העולם, כן, אצלו בבחירה, הוא הטביע בנו בצורה של טבע, שהוא מוכרח אצלנו. וזה אפשר לומר כאילו, עשר ספירות למשל, מי שזוכרת, שמר, מכירה, עשר ספירות, זה הדבר הזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בחר להנהיג את העולם בעשר הספירות, ואז הוא הטביע בכל אדם את עשר הספירות. עשר הספירות אצל הקדוש ברוך הוא הם לא טבע, הם בחירה, אבל אצלנו הם טבע. ומה שיוצא מזה, שכשאנחנו מסתכלים על הטבע שלנו, אנחנו יכולים ללמוד מזה איך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, בבחירה. אבל איך הוא מנהיג את העולם? וזה כלי שהוא נתן לנו לפגוש אותו מתוכנו. כן, שוב, אני חושבת על זה, שאת הדרכים שבהם הוא בחר להוביל את העולם, הוא הכניס בנו בתור טבע. ולכן המון מדרשי חז"ל, ואחריהם לאורך כל הדורות, משתמשים במשלים, תודה רבה, מיחסים בין בני אדם, שהם, כאילו שהקדוש ברוך הוא נמשל אליהם, כן, ההתנהגות האלוקית היא בעצם נמשלת להתנהגות אנושית. למה? כי אפשר ללמוד מזה. כשאתה מסתכל איך עובד קשר בין הורים לילדים, אתה יכול ללמוד מזה איך עובד הקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כש, כשאתה מסתכל על קשר בין איש ואישה, אתה יכול ללמוד איך עובד הקשר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. תמתי, תאומתי, כן, יש גם מימד כזה. אז ממערכות יחסים אנושיות, טבעיות, אתה יכול להסיק, אתה יכול, יש לך את הכוח, כי אנחנו אולי רגילים כל כך למשלים האלה, שלא שאלנו את עצמנו שאלה שהיא שאלה מאוד דומה, מי אמר לך שזה דומה? אוקיי, סיפרת לי סיפור נורא יפה על איך בני אדם מתייחסים לבני אדם, מי אמר שזה דומה? אז יש כאן איזושהי הנחה מאוד 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 יסודית שאומרת, הקדוש ברוך הוא טבע בנו, צריך איזה אלוקה לא רק מהבשר שלי, אלא מהטבע שלי, מהפסיכולוגיה שלי, אני יכול לראות וללמוד איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אוקיי, וזה נכון ביחס להרבה מאוד משלים. אני זוכרת את החוויה הזאת, ואני מאחלת לכם אותה, שכשהבן שלי הבכור נולד, אז פתאום הבנתי כמה הורים אוהבים את הילדים שלהם, ופתאום הבנתי כמה שהם אוהבים אותם. אני זוכרת, זה היה נורא חזק, כאילו, בתור ילד, אתה חושב, כאילו, מה שאוהבים אותי, לא אוהבים אותי. אם אתה בטוח שהם לא, אבל אתה, אין לך מושג, אין לך מושג מה זה קשר של הורים לילדים, כאילו, מצד ההורה. ופתאום לחוות את זה, זה כאילו, וואו, קדוש ברוך הוא באמת אבא שלנו, אני לא מאמינה, כאילו. אין מתאם. אז יש איזה משהו כזה, שזה, הקדוש ברוך הוא כאילו, והרגשתי שזה מתנה שקדוש ברוך הוא נותן לנו, כאילו, שהוא שם, הוא שם את האהבה שלו באיזשהו כלי שהוא, כן, מדוד לפי לפי המידות שלנו, שאנחנו יכולים להרגיש גם לא רק כמה אנחנו אוהבים אותו, אלא גם כמה הוא אוהב אותנו, בצורה שבה אנחנו יכולים. וכאן הוא, ומתוך הכלל הזה הוא ממשיך, זאת אומרת הוא מסיק איזושהי מסקנה, הוא אומר, נמצא לפי זה נוכל לדע משורת הדין למטה, איך ההנהגה מלמעלה. ולמטה אנו רואים שסדרו של מידת הדין, בתחילה או בתוקף, ועל ידי ששופך חמתו בדיבור או בפעולה בתוכחת מגולה, על ידי זה נחלש מידת הכעס לאט לאט עד שקלה ונמתק לגמרי התוכחת והאיסורים שמעשה. אוקיי? אז אנחנו רואים שבעצם כשמסתכלים על כעס, על מידת הדין אצל בני אדם, אז זה קודם כל בשיא העוצמה, ואז זה הולך ונחלש, נכון? כאילו בן אדם, נכון, יש את הכללים האלה, כאילו אם את נורא נורא כועסת, מה תעשי? תספרי עד 10 לפני שאת מגיבה. למה? כי כשתגיעי ל-10, אז ככל נראית לי מצב גרוע יותר, רגוע יותר, סליחה, הפוך, מאשר כשהיית ב-0, ב-1. אוקיי? כי זה הולך ונחלש. עכשיו לכן גם משה לא הבין מה קורה כאן. הוא אומר, אוקיי, נניח שעם ישראל עשו איזה משהו נורא חמור, בגלל זה הגיע להם לרדת למצרים. איך יכול להיות? הרי אתה אומר שעוד מעט אתה גואל אותם. איך יכול להיות שזה הולך ומחמיר? זה אמור להיות כאילו שעשי יהיה בהתחלה, ולא לאט לאט, ולך וידך עד ש... כאילו כעס עליהם, עכשיו אתה הולך ונרגע, עד שתגל אותם. איך יכול להיות שלקראת הגאולה, אתה אומר לי שאנחנו הולכים להוציא אותם, ולקראת הגאולה זה רק הולך ומעצים, זה לא הדרך שבה הדברים כאלה הולכים. אז איזה ממידת הדין יש כאן? אוקיי? וזאת השאלה, כאילו מאז באתי לדבר על פרעה, באתי על פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה. אז שוב, נכון, אנחנו הולכים להתעצבן גם מהמשל שהוא יביא. אז אני הולכת לעזור אותך מראש, זה משל מהמם, אוקיי? הדבר הזה הוא שינת החיים שלי, המאמר הזה. אני לא אמרתי את זה קודם, לא אמרתי את זה, נכון? שומתי להגיד את זה. אז כשאני למדתי את זה לפני בערך 6-7 שנים, למדתי את זה פעם ראשונה, אני לא הבנתי איך לא לראות לי את זה קודם. זה מבחינתי כאילו, זה באמת. ולכן בחרתי, כי אמרתי בסוף, כאילו שורה תחתונה, כולם צריכים להכיר את המאמר הזה של הרבילי מפריץ', אחת הכי את כל את הרוצה לפתח לך. אבל יש משהו שיכול להצבן במשל לזה, שכשאתה, כאילו ההשוואה היא קצת קשה. אז שוב אני, שוב אני אומרת, הקדוש ברוך הוא בוחר. זאת אומרת שנגיד שהוא בוחר להביא את מידת הדין, הוא בוחר שמידת הדין תהיה בעוצמה, ואז תלך ותחלש. זאת אומרת, ככה הוא בוחר להביא את מידת הדין שלו לעולם. בצורה כזאת שהיא הולכת ומחלשת.
זה לא
לא, 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 מה שאמרתי על ספור עד עשר זה רק כדי להמחיש את זה שאצלנו אנחנו ממש יכולים להרגיש איך זה הולך ונחלש. ולכן אנחנו סופרים עד עשר כדי להגיע לשלב החלש יותר. הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא נותנים לו פתרון תספור עד עשר, אלא אנחנו מסתכלים על סיטואציה, אנחנו יכולים להגיד אם היא לא דומה למידת הדין האנושית, אז אולי זה לא מידת הדין. והיא לא דומה. היא לא דומה בזה שהיא הולכת ומתחזק במקום הולכת ולהיחלש. אוקיי? כן. איזה דמי? לא. לא, לא, לא. מה שמשה אומר, שמה שהוא רואה, שהקדוש ברוך הוא כאילו שלח אותו, אמר לו, לך תיגע לדם ישראל. אז כאילו אומר, אז הייתי מצפה שעכשיו המצב יהיה סביר, יהיה פחות גרוע ממה שהיה, כי הולכים להיגאל. כמו מישהו שהוא כועס, 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 הוא פחות כועס. ואז הוא מבטר. והוא רואה שהמצב הולך ומחמיר מצד פרעה, מצד הסיטואציה, כן? אז כאילו, מה... זה לא רק כלפי עם ישראל, פרעה אומר, לא ידעתי את השם, לא ידעתי את הזיין, כאילו. מי זה הישות הזאת בכלל? כאילו, יש כאן איזושהי החמרה של המציאות. ומשה אומר, איך יכול להיות? כאילו, זה שהוא הולך להופיע עכשיו, איך יכול להיות שהמציאות כל כך במצב חמור? בסדר? אז כדי להבין, הוא ייתן לנו משל. המשל הוא משל מרב ותלמיד. בחב"ד מאוד מאוד אוהבים משלים מרבנים ותלמידים. הם חושבים שזה המשל המדויק ביותר, כאילו, יש כזה דיבור. שזה המשל, כאילו, לקשר בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אנחנו לא מאמינים להם, נכון? זה הרב קוק, זה לא ככה. אבל זה עדיין, המשל הזה מאמין. אז בואו נראה. יש להקדים על פי משל מן השפעת שכל הרב לתלמידו. והנה רב גדול המשפיע שכל לתלמידו. כן, רב שמלמד את התלמיד שלו. והנה אנו רואים שהגם שהמשפיע בשעה שהוא דורש לפני תלמידו כבר מסודר אצלו העניין ומחשבתו, עם כל זה אנו רואים לפעמים בשעה שדורש לתלמידו באיזה עניין, נופלים לו להרב המצאות חדשות יותר נעלים הרבה מכפי שסידר במחשבתו בעניין זה שדורש. כגון קושייה יותר עמוקה או תירוץ יותר נפלא ועמוק, מה שלא השכיל זה מקודם, בשעה שסידר את הדרוש במחשבתו. אוקיי? אז אני חושבת שכל מי שהתעסקה קצת בהוראה או בהדרכה או משהו כזה, מכירה את הסיטואציה, שכבר הכל מוכן ואת יודעת מה את הולכת להגיד, ועצם המפגש, משהו באינטראקציה עם מי שהולכים ללמד אותו, הוא מביא משהו חדש, ואת כאילו באה ואת מוצאת אצלך אומרת משהו שבכלל לא חם, שהוא יותר גדול, ממה שידעת קודם שיש לך להגיד. זאת אומרת, יש משהו במפגש בין רב לתלמיד שהוא מוליד אצל הרב משהו יותר גדול. אוקיי? וזה לא רק לסדר את זה, זה לא רק לארגן את זה בסך הכל, זה גם עצם הפגישה ממש.
מראה כמה גודל יש לנו.
מה?
מראה גם כמה גודל יש לנו.
מול התלמידה. כאילו כלפי הקדוש ברוך הוא מדברת או כלפי... כן, ממש, זה ממש מראה את זה. אז תכף אנחנו רק מתחילים את המשל. אז אוקיי, יש רב אחד שהוא בא ללמד את התלמיד, והנה הם באמצע השפעת הרב שדורש לפני מקבל כזה שנקרא תלמיד מובהק, שהוא מקבל חיות מדברי הרב, הוא מתן נהג ומשתה השם. סליחה, אני פשוט... השארתי את הבת שלי עם אחים שלה הגדולים, עם חום. תראו כמה מסורות נפש על זה. היא הייתה בסדר, אבל הייתה עם חום. אז אמרתי להם, קשרו אליי, אם את זה, אני פשוט עושה. אז יכול להיות שאני אפסיק באמצע. אבל זה לא הם. אבל זה רק התנצלות על זה שזה בקול ולא בשקט. טוב, אז אמרנו, הוא מלמד תלמיד שהוא כזה תלמיד מובה, כן, הוא כאילו, הוא עם הרב, הוא מתענג, הוא משתעשע, הוא איתו לגמרי. והמשפיע מדבר בכל פנימיותו. ובאמצע השפעתו, נפלה לו למשפיע סברה יותר עמוקה וחדשה באין ארוך יותר נעלה מסברה הקדומה ואסורה לו במחשבתו. אוקיי? תוך כדי שהוא מדבר עם התלמיד הזה, בגלל מה שאמרנו, פתאום יש לו משהו הרבה יותר עמוק להגיד. עכשיו, והנה, שיאמר תכף ומיד הסברה החדשה שנפלה לו במחשבתו, זה אי אפשר, כי עדיין לא נרגשה אצלו המצאה החדשה, כי אם במוח החוכמה, בדרך כלל, ולא פרטה עדיין במחשבה גם לעצמו. ומכל שכן לומר לתלמידו, זה בוודאי מן הנמנע. כי צריך עדיין בית מיני הכנות, בכלל ובפרט, לצורך המקבל. והנה, אם הרב ידחה המצאה הזו החדשה שנזכרת לו לזמן אחר, שיחשוב אז בזה, וכעת לא יצא לפסוק חיותו של המקבל ששומנה ומתענג וידבר הדרוש כפי שכן מקודם, הנה יכול להיות שאחר כך כשירצה לזכור על אותה הסברה והמצאה שנזכרה אצלו במוחו לחשוב בזה, תתעלם ממנו לגמרי ותשכח ממנו. אוקיי? אז הרב שלנו בדילמה רצינית, כן? התחילה לו איזושהי סברה מאוד מאוד גדולה, עכשיו זה עדיין רק, כן, במוח החוכמה, זה עוד לא התפרט, זה כאילו ניצוץ של הדבר הזה. ועכשיו, אם הוא ידבר את מה שהוא רוצה להגיד, את השיעור שהוא הכין מראש, אז יכול להיות שהוא ישכח את זה. ואם הוא יעצור ולהגיד את זה עכשיו, זה בלתי אפשרי. האופציה האחרת זה פשוט, זה לעצור עכשיו את השיעור שהתלמיד שלו מחכה לשמוע, כאילו באמצע השיעור, לעצור את הלחשוב הזה. אז הוא בדילמה, הוא לא יודע מה לעשות. אז מה שהוא מחליט לעשות זה ללמד את השיעור, ותוך כדי זה לחשוב על הסברה החדשה. אוקיי? עכשיו, ניסיתם פעם לעשות משהו כזה שאתם מדברות על משהו ותוך כדי זה חושבות על משהו אחר? נכון, איך זה נראה? כאילו, איך זה נראה למי ששומע אתכם? כאילו, את לא איתי, נכון? את לא איתי. כאילו... נכון, אז זה הדבר הראשון, תכף נראה. הדבר הראשון שקורה זה שאין נוכחות. זאת אומרת, אולי אתה יכול להגיד את זה, אבל אין נוכחות.
אני לא מבינה מה הבעיה להגיד את הרעיון הזה. דווקא הפוך, כאילו להוציא אותו
ולספר אותו. כי זה רק הבריק לו, זה עוד לא רעיון, הוא לא יודע להגיד, הוא לא יודע אפילו מה זה.
שיגיד מה הבריק לו, וזה פתאום.
זה רב רציני, זה לא כמו שכאן במדרשה אומרים, יש לי רב, סתם. לא, באמת, זה לא, אני כן, אני כאילו, יש לי איזה תובנות עמומות כאלה, אני יכולה באמצע שיעור, אם זה דבר שאני אקרא להגיד, יש לי איזה הרגשה כזאת, אולי גם עשיתי את זה השנה, אני לא יודעת, אבל כאילו, כן, אז כאילו, יש לי איזה משהו, תקחו את זה בהרבה מובן, נכון? אבל אנשים רציניים לא עושים את זה, נכון? הם כאילו מסדרים את הדברים, מתיישרים, ואז הרב הזה הוא כנראה מהסוג הרציני. אוקיי? אז, אבל אני חוזרת להחלטה, כי תכף נראה, כי זה מה שהוא החליט, להגיד, תוך כדי זה. עכשיו, באמת בהתחלה, מה שקורה זה שאתה יכול אולי לדבר, אבל זה לא יהיה חיוני. זה יהיה חסר חיוני. מה שקורה בהמשך זה שככל שזה יותר תופס אותך במחשבה, זה יכול לגמרי לדבר בצורה מבולבלת. וגם אפילו להכניס מילים לא קשורות לתוך הזה, אתם מכירות את זה שכאילו, לי זה קורה מלא, אני תרודה באיזה משהו, הילדים שואלים אותי, אני מדברת על מילים לא קשורות בכלל למה שהם שאלו אותי. כן, כי זה כאילו, זה כבר בלתי אפשרי להחזיק את שני הדברים האלה. אז תכף נראה. זה היה בגלל שהעליתם לי, ברור. זה רק, זה, כאילו בסוף השנה, שאני מלמדת על מה שהיה כל השיעור, ותסתכל. טוב. והנה לפי זה, אם הרב מייקר בהשכלתו. כן, הוא מאוד רוצה אותה. ולא ירצה לדחות ההמצאה החדשה, שלא תובד לגמרי. מוכרח לעיין בתכף כשנזכרה במוח החוכמה שלו. ממילא נסתלק פנימיותו מההשכלה הקדומה. וככל שמעיין בעומק יותר, יותר מסתלק פנימיותו מהשכל הקדום, כן? הוא כבר לא שם. וככל שהוא ממשיך להעמיק בדבר הזה, אז הוא פחות ופחות ופחות עם התלמיד שלו. כי מתחילה, כשהמצאה החדשה עדיין נזכרת בכללותה במוח חוכמתו מרחוק, עדיין אפשר שידבר הרב חוכמתו הקדומה כמו שהסדר מתחילה להשפיע על התלמיד, רק שעל ידי שפנימיותו הוא תרוד בעניין המצאה החדשה, ממילא התמעט החיות מהשפעתו הקדומה. כידוע, שאינו דומה אם המשפיע דורש בכל פנימיותו בהשפעה, אם כשהוא דורש הוא מדבר מן השפה ולחוץ, ובפנימיות המחשבה הוא קשור להשכלה אחרת. אז שזה מה שאמרתי. שהם מהירים אז פנימיות המוחין והמידות והשפעתו, וממילא מרגיש המקבל מיעוט החיות נגד השפעתו הקודמת. אוקיי? אז התלמיד מתחיל להרגיש שמשהו כאן לא חי כמו קודם. ואחר כך מתמעט יותר החיות מדיבורו בשכל הקדום, עד שאפשר שיתבלבלו הצירופים מהדיבור של המשפיע. כאדם שתרוד בעומק במחשבה אחרת ומדבר דיבור והשכלה אחרת, הנה לבד שאין אלו הדברים מכילים פנימיות המוחים והמידות, כי הנה הדברים יוצאים מן הלב, שיעירו בלב המשפיע. הנה גם סדר הדברים מעורבים, ויכול להיות שיכניס בתוך הדברים איזו טבעה שהיא מעין מחשבתו פנימית, שאינה שייכת כלל לדיבורו החיצוני שמדבר, מה שהכין מתחילה כאן. וממילא נעשה על ידי זה אצל המקבל מיעוט החיות ביותר. כי אפילו בדברים המסודרים של רבו, הרבה עמל ויגיע צריך המקבל עד שיגיע לדעת רבו. ומכל שכן עתה שהדברים בלתי מסודרים. והנה אצל המשפיע כל כמה שמעלה מחשבתו ומסלק אותה מהשפעה הקודמת, הנה ההמצאה החדשה מתקרבת אצלו ביותר, עד שנתפסת גם במוח הדעת ומקריש אמיתות הנקודה. וממילא אז יפסוק הדיבור שלו לגמרי וישתוק ממש. ובזה נעשה פסיקת החיות לגמרי אצל המקבל ששמע ההשפעה הקודמת מרבו והיה מתענג ומשתעשע מדברי רבו, ועתה נפסק החיות שלו לגמרי. אוקיי? אז זה הולך, כאילו הרב הולך וחושב, הולך וחושב, הולך וחושב, וכאילו התלמיד הולך ומתבלבל, הולך ומתבלבל, עד שכאילו הוא פשוט, הרב שותק והוא לא יודע מה קורה כאן. ואז, אבל יש כאן עוד משהו שקורה יחד עם זה. אמנם, הרב הנעקר במושכלות, על ידי שנולד אצלו שכל חדש ומרומם ביותר מהשכלתו הקדומה, נעשה אצלו צעיבת פנים, ומתפעל אתה מהחידוש שנתגלה לו אתה. והנה המקבל, כשרואה בפני רבו שצעבו פניו אחרי כל העילויים וההסתלקות שראה בהשפעת רבו הקודמת, אגב שאצלו לעת אותה נפסק החיות מקבלת השפעה הקודמת, עם כל זה הוא מתנחם, הוא מקווה להשפעות יותר נעלים, משהו דבר חדש גם אצל המשפיע. זאת אומרת, עם כל זה כאילו יש איזושהי הרגשה שאין כאן עכשיו קשר בכלל בין המשפיע למקבל, בין הרב לתלמיד, אבל יש איזושהי הערת פנים, זאת אומרת, הגילוי החדש, הסברה החדשה הזו, היא כבר כאילו, היא משמחת את הרב. והשמחה הזאת של הרב היא בעצמה קצת מנחמת את התלמיד, למרות שעכשיו אין לו כלום. אין לו את החדש, אין לו את הישן, אין לו כלום, הוא חסר כלום. הוא עבוד לגמרי, אבל הוא יודע שהולך לבוא כאן משהו גדול. ובעצם רבי אלן פריץ' אומר, זה מה שקרה, כן, בבחירה, כאן זה התיאור של טבע האדם, אוקיי? אנחנו, הקדוש ברוך הוא בחר לברוא את העולם בצורה כזאת, שהיא אינטראקציה שלו עם בני אדם, היא יוצרת גילויים חדשים בעולם. אוקיי? כמו שאמרנו שיש בטבע האדם. ולכן המפגש של הקדוש ברוך הוא עם אברהם אבינו, הוא עורר איזשהו גילוי עמוק מאוד של איזשהו קשר שלא היה קודם, של הקדוש ברוך הוא, איזשהו גילוי אלוקות חדש שלא היה קודם. וזה התורה. ובעצם בברית בין הבתרים מתחיל הגילוי של התורה. וכשמתחיל הגילוי של התורה, הקדוש ברוך הוא כביכול מפסיק קצת לתת את החיות לעולם הישן, עולם שלפני תורה. אוקיי? כאילו הולך ועוזב אותו, הולך ועוזב אותו. בחסידות המון המון מדברים, בעיקר על גלות מצרים, שהדיבור היה בגלות, שפת אמת זה נמצא המון, שהדיבור היה בגלות. זה ממש ממש מזכיר את זה. אני זוכרת שיש חוברת של הרב עמיטל, זכרונו לברכה, הוא כתב על האמונה בשואה, משהו כזה, והוא אומר, אנשים שואלים איפה אלוקים היה בשואה? אלוקים היה בשואה. את קולו שמענו, את קולו שמעתי, את דברו לא הבנתי. ככה הוא אומר. הוא אומר, אי אפשר היה לא לראות שהוא כאן, רק מה הוא רוצה להגיד לנו. כאילו ראית שיש השכחה, כאילו שזה לא משהו שיכול להיות שהוא קרה סתם ככה. אבל מה הוא אומר לנו? מה הוא אומר? זה לא ברור. ואני זוכרת, כשקראתי את זה, זה נורא הזכיר לי את התיאור הזה שהרב המטל. כאילו, שכן איזשהו דיבור שהוא בגלות, הוא לא ברור. כאילו, אתה מתקשר איתי, מה אתה אומר לי? מה קורה כאן בעצם? אני לא רוצה להבין אותך. זאת החוויה של אנושות שהיא כאילו נעזבת מהלוקות. עכשיו, למה היא נעזבת מהלוקות? כי הולך לבוא כאן משהו גדול. וכל העזיבה הזאת היא הכנה לדבר הגדול. ולכן הוא אומר לו, עכשיו אתה תראה. כאילו מה, זה הגיע עד כדי כך שזה יחמיר המצב עוד יותר, זה הגיע עד כדי כך, כאילו, יש איזשהו, כאילו, הקדוש ברוך הוא ממש מרגישים שהוא, שלא מבינים אותו, אז עכשיו זה הולך לקרות. נכון, אבל גם כשתורת הגמר לעולם, היה איזה תנאי כזה, נכון? שכל העולם עומד על תנאי אם בני ישראל יקבלו את התורה או לא יקבלו אותו. זאת אומרת, הרעיון של התורה, התורה כאידיאל, היא קדמה לעולם, אבל היכולת להביא אותה לעולם היא תלויה בבני אדם. היא תלויה באברהם אבינו, היא תלויה בעם ישראל. נכון, נכון. וזה מה שאנחנו אומרים שזה בבחירה. זאת אומרת, הוא בחר להביא את זה בצורה כזאת. הוא בחר להביא את זה בצורה שבה הקשר עם בני האדם הוא מוליד משהו חדש, והדרך שבה הדברים מולדים היא דרך ניתוק והתחפות. אוקיי, אפשר לקרוא לזה גם נסירה, אם היינו בוחרים למשל של איש. ניתוק והתחפות, אוקיי? והניתוק הזה הוא ממש, מה שיפה כאן למשל, שהוא ממש אפשר מאוד מאוד לראות איך הניתוק הוא חלק אינטגרלי מהדבר החדש שנולד. זאת אומרת,
שם הייתה המחשבה
על התורה, וממילא התחילה גלות מפורם וגאולה
מפורם.
כאילו מתנתק, הוא בונה כבר עולם של תורה. כן. איך זה נראה עולם שהקדוש ברוך הוא כאילו, איך זה נראה עולם שהקדוש ברוך הוא קצת מתנתק ממנו?
כאילו הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את כל הדברים ביחד.
אני אמרתי לכם שזה יצבן אתכם, נכון? אני אמרתי.
נכון, אבל אני אוהבת בשביל הרבנית
שהיא מעצבן. כן, אני חייתך לעשות את זה. אז הוא יכול לעשות את זה. מה?
זה
נשמח
לעשות
את
זה השלחה, שכאילו אתה... בינתיים זה קרה, אבל...
נכון, זה לא... זה השגחה שככה זה יהיה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, יש לו דרך להביא את עצמו. הוא הביא את עצמו בדרך כזאת שמה שאתה מרגיש, וזאת התחושה, למה אנשים שואלים איפה היה אלוקים בשואה? כי הם מרגישים חוסר השגחה. עכשיו, את יכולה להגיד הכל בראש שלנו. אז בראש שלנו יש איזושהי חוויה של חוסר השגחה.
הוא אומר כאן,
החוויה של התלמיד, הרי בשביל מי הרב עושה את כל הדבר הזה? בשביל התלמיד, נכון? האם הרב כאן חושב על התלמיד או חושב על עצמו? על התלמיד, הוא הכי עם התלמיד. ומצד שני, התלמיד חווה עזיבה. וזאת החוויה, קודם כל, זאת החוויה שלנו, בגלות, החוויה שלנו.
אבל התלמיד לא עם התלמיד, הוא במחשבות שלו.
לא, אבל הוא עם התלמיד במחשבות שלו. הוא עם התלמיד של עוד מעט, אוקיי? הוא בונה משהו חדש עם התלמיד.
זה כמו שאני עושה באוטו. ואני עם הבטיחו, אני עם האוטו. ואני עם האגי. לתוך אליה אני מחשבות, זה בום תאונה. אני לא הייתי עם האוטו, אני...
נכון, נכון. אז מזל שהוא לא נותן את המשל הזה, כי המשל הזה באמת זה לא. אבל כן, כל המהות מותשה המחשבה הזאת היא בשביל התלמיד. הוא רוצה ללמד את הדבר הגדול הזה שהוא התחיל לחשוב עליו, אוקיי?
אבל זה שתי גושיות להתחיל. כי זה גם החדוש ברוך הוא עכשיו התורה עוד לפני, זה לא פיזום על המשלה. וגם הוא יכול לעשות את זה במקביל, כמו שהוא דואג לפרוסיה במקביל שהוא דואג לי,
אז את שואלת למה הוא בחר שזה ייראה, למה הוא בחר שנחווה את העזיבה הזאת? הרי הוא היה יכול לבחור שלא נחווה עזיבה ושזה לא יהיה דומה למשל.
ולגיע לנו...
למה הוא בחר? אני לא יודעת להגיד, אני יכולה לתת איזשהו כיוון, אוקיי? הוא לא אומר את זה כאן, אבל החוויה שלי היא שבעצם באיזשהו מובן בעזיבה העולם חווה איזשהו מיצוי של השלב הראשון, אוקיי? איך זה נראה העולם בלי תורה? לאן זה יכול להגיע? למצרים. מצרים זה כאילו השיא של עולם בלי תורה. אוקיי? היה שם שיאים מבחינת טכנולוגיה, מבחינות רוחניות גם כן, כל הכישוף שהיה להם, כל הידע, כל הרפואה, היה להם, כן, יכולות אדירות, וכנראה שפרעה היה איזה גורו רציני, כן, זה היה לא... אז לאן זה יכול להגיע? זה יכול להגיע למצרים, אבל אתה מרגיש שזוב, וזה בדיוק הנקודה, ואז אתה, כאילו, מה החוויה שלך? זה החוויה שגם הולידה אצלך את הצורך בתורה, זאת אומרת, היא נותנת לך באמת הכלי הזה, זאת אומרת, זה לא שכזה שהוא אומר, זה קצת כמו שיש יום ולילה ויום. היום הבא הוא מגיע אחרי לילה. יש איזשהו מיצוי של הדבר, והמיצוי הוא מאפשר לנו את המדרגה הבאה. כן, כן, כן. אבל כאן זאת לא הנקודה של... זאת אומרת, העיקר של המשל הזה הוא לא לבוא ולשאול את השאלה היפה מאוד שלך, טובה מאוד והמצוינת הזאת שלך, זה לא העיקר של המשל. העיקר של המשל הוא בא להגיד כאן, שכשאתה מסתכל על הגלות והיא נראית לך תוצאה, אז לא, לא הבנת. הגלות היא לא תוצאה. הגלות היא אמצעי, היא באה לקראת משהו, אוקיי? היא לא אחורה, היא קדימה. וזה עדיין, מה?
מה היחס שלה למה שאני
אתמיד,
נניח, אנחנו היום,
במסיעה,
עדיין מנסים
להתקל לדברים שעליהם מבנים. אז הוא אומר, בשורה התחתונה זה לא מה שאנחנו מנסים. אנחנו מנסים לעלות לקומה הבאה. מה שהוא אומר כאן בסוף המאמר, אני אגיד את זה עכשיו ואנחנו נראה את זה תכף. הוא אומר, כשנולד משיח, כן, בשעה שנחרב בית המקדש, נולד משיח. למה נחרב בית המקדש? כי המשיח נולד. כבר נולד השלב הבא, לא היה לבית המקדש שאתה הלכת. זאת אומרת, מה? כן, אבל הוא אומר, זה כאילו קרה, אוקיי? לא משנה, זאת אומרת, היה צריך להיוולד, זה נחרב. כאילו, הוא אומר, זה לא שהמשיח נולד כי נחרב בית המקדש. בית המקדש נחרב כי המשיח היה צריך עכשיו להיוולד. כנראה שזה הולך למתפשר. כאילו שהדבר הזה הוא, כן, גם להגיד שיעור אתה לוקח זמן. גם להגיע לנקודה, לפואנטית אתה לוקח.
אם חושבים, כאילו, נגיד במשל, אז הוא חושב על הדבר הזה, אוקיי, לא עם התלמיד. ברגע שהוא הגיע לנקודה, הוא אומר אותה.
לא נכון. לא נכון. אתה עבר פעם איזה מהלך? לא. אז אני אומרת לך שזה לא נכון. אני יכולה לחשוב, כאילו, מה אני רוצה ללמד שורה תחתונה. עכשיו צריך, כן? אם תלמידי הוראה, אז יהיה לך כאילו, יחפרו לך בשכל על כאילו מערך שיעור ואמצעים דידקטיים, ואיך עכשיו יש לך תלמיד, התלמיד הזה לא, הוא פעמים לא ברמת הידע שלך. את צריכה להנגיש את זה, את צריכה לפתח את זה, את צריכה לשאול שאלה טובה בהתחלה, ואחר כך לענות עליה, ולבנות את זה לדרגה אחרי דרגה. זה לא מבטיח, אני מקדוש ברוך הוא בעם ישראל. כן? אז זה שהתורה עכשיו מבושלת למעלה, זה לא מה שמבושלת למטה. זה החמה, כן. נכון. אין כאן תשובה לשאלת הכאב הפרטי. באופן כללי אין כאן תשובה לשאלת הכאב. זאת אומרת, זה לא משהו בא להתעסק בו במאמר הזה. למרות שכמו שאמרתי קודם, זאת שאלה מצוינת. אני לא רוצה שתצורים הרגישה שזו לא שאלה טובה. והזמן הכי טוב לשאול את השאלות האלה זה בשלושת השבועות. שאלת הכאב, שאלת הכאב גם של הפרט וגם של הכלל, היא שאלה טובה לזמן הזה. זה אחת העבודות המרכזיות שלנו עכשיו, לשאול שאלות טובות. היה לי פעם, כאילו עם ה... שישבתי כזה בתשעה באב, קראתי עם הילדים שלי מדרשים, כל מיני מדרשים ב... מדרשים עליך, אז יש איזה שם מדרשים שלא שכו יושב ובוכה ו... והבן שלי אומר לי, אז למה הוא לא בונה את בית המקדש? כאילו, אם הוא בוכה ואם כל כך רע לו, שיבנה. אז אמרתי לו, מעולה, אתה יודע מה צריך לעשות את תשעה באב? לשאול את השאלה הזאת, אם הוא בוכה, אז למה הוא לא בונה את בית המקדש? זה מה שצריך לעשות. אז אני לא עונה על זה כי זה לא שאלה טובה. אני אומרת, זו שאלה מעולה, שאני מניחה שגם יש אליה תשובות לפחות חלקיות, ואנחנו דורשים תשובה מלאה. זאת אומרת, השאיפה שלנו לגאולה היא בעצם כוללת בתוכה איזושהי דרישה עמוקה שאומרת לא יכול להיות שבעולם הזה יהיה כאב. וכל כאב צריך שיהיה לו סיבה מוצדקת באמת. זאת אומרת, סיבה כזאת שכל הנוגעים בדבר יוכלו להגיד זה היה שווה את זה. ועד שלא נגיע לנקודה הזאת, אז זה לא יחשב גאולה מבחינתנו. יש כזה משהו שאבא שלי אוהב נורא לחזור עליו, ואני לא זוכרת ממי הוא אומר את זה, אבל כאילו שאם כל העולם יגאל, אבל יהיה תולעת אחת שבקצה הזנב שלה יהיה לה כאב, אז כל העולם יצעק לא לגאולה כזאת. חיכינו. אין דבר כזה, אנחנו רוצים גאולה שהיא טוטלית, אוקיי? השאיפה שלנו היא טוטלית, טוטלית גם ברמת הזיכרון. זאת אומרת, אם יש זיכרון שהוא כואב לי, אם המחשבה לשואה, למרות שאני באופן אישי לא עברתי אותה, אלא רק אני דור שלישי שלה, ואפילו אם מישהו הוא אפילו לא דור שלישי, אבל יש לו כאב על הדבר הזה. אם אין שם פתרון, אם אין שם רפואה, אם אין שם משהו שאומר, כן, אני יכול להסתכל על זה עכשיו וזה כן, צריך חתיכת תשובה לדבר הזה, אז זה לא גאולה. זה לא גאולה שלמה, זה לא התחלה של גאולה, זה לא גאולה שלמה. אז אנחנו, זה הכיוון שלנו, זאת השאלה, זו שאלה טובה שאנחנו נמשיך לשאול אותה עד שיהיו לנו תשובות, ואנחנו מאמינים באמונה שלמה שיהיו לנו תשובות מספקות. וכרגע הוא לא עונה עליהם. כרגע מה שהוא עושה כאן זה בעצם ההסתכלות שלנו על מה זאת גלות. הוא אומר, מה זאת גלות? גלות זה בעצם הליכה קדימה ולא אחורה. כשאנחנו מבקשים שיבנה בית המקדש, אנחנו לא מבקשים לחזור אחורה לבית המקדש שהיה. אנחנו מבקשים כאן קומה שלא הייתה. מה? אנחנו מבקשים הרבה כאילו תשובה, אבל בעומק זה לא באמת חזרה לאותו דבר שהיה לנו כבר. אפילו בקשה שלנו, אם היה לנו טוב, ואז יש גלות, ואז חוזרים בדיוק לאותו טוב כמו שהיה, אז למה הייתה גלות? למה עשית לנו את זה? הוכרח שיש שהגלות, היא מביאה אותנו משהו שהוא יותר גדול ממה שהיה, זה חייב להיות. אפילו אם זה עונש, זה חייב להיות. גם זה עונש, שזה עונש, מתקן אותך, אז אתה כבר במדרגה אחרת. זה חייב להיות משהו שהוא יותר גדול. וזה משהו כאילו, זה העיקר של המשל הזה. זאת אומרת, מה קורה בגלות? זה שהוא כאילו הולך ונעזב, ומה החוויה הקשה של הגלות? מה? כן. החוויה היא של אסתר. החוויה הקשה של גלות זה חוסר הבהירות. זה מה שהסתדר לי טוב, ואמרתי לך מקודם שזה כאילו, עם החוויה שלי של מה עושים עם שלושת השבועות, שאולי חלק, כן, אימננטי, אני חייבת לומר את המילה הזאת, אין לי מילה יותר טובה. כן, חלק עצמי של הסיפור של שלושת השבועות, הוא חוויית הדיבול. הוא זה שאתה לא יודע מה עושים עם זה, כי זה מה שהתלמיד מרגיש ברגע הזה. הוא מרגיש שהוא לא יודע מה קורה כאן. וזה הזמן, זה הזמן שלא יודעים מה קורה כאן. כן. שהטבע שלנו לפי מה שקורה למעלה, כן. נכון, גם כאן זה לא באמת לזרוק את זה לגמרי. ברור שההשפעה החדשה היא על גבי ההשפעה הישנה. ברור שכמו שהוא יגיד כאן תכף, עשרת הדיברות הם באו על עשרה מאמרות, ולא, עשרה מאמרות לא הלכו לפח. אבל כדי שיבואו עשרת הדיברות, היה איזושהי עזיבה של הקדוש ברוך הוא את עשרה מאמרות איזשהו אופן. אוקיי? וזה, שוב, זה כמו יום ולילה ויום. היום הקודם הוא לא הלך לפח, אבל באיזשהו מובן הוא הסתיים. ואז נגיע יום אחר. עכשיו, אם כבר אמרנו את זה, תכף נראה כאילו מה הוא יגיד בהמשך, אבל יש כאן חלק שלא הבאתי אותו, והוא אומר, בעצם שלושת השבועות זה גם תחילת הפרידה שלנו מהשנה הזאת. זאת אומרת, השנה הזאת הולכת ומסתלקת. וההסתלקות שלה, אנחנו חווים אותה בחיבור שלנו על חורבן. אוקיי? זה הזמן. ואחר כך מתחילה, כאילו לכן מיד אחרי שלושת השבועות אנחנו כזה טו באב וישר כבר אלול. כאילו אנחנו כבר מתחילים לקבל את השנה החדשה. וכדי שנוכל לקבל את השנה החדשה, צריכים לעבור דרך משהו שהוא עוזב את השנה הישנה. והוא עוזב אותה לא כי זהו, נגמר לך מזה נעים מה לעשות, אלא כי יש כאן שנה חדשה שכבר דוחפת אותנו. היא דוחפת אותנו לצאת, לעזוב את השנה הישנה ולהתקדם קדימה אליה. אוקיי? הכיוון הוא קדימה, הוא לא אחור. סליחה שוב. עוד משהו נכון יותר. כן. מה? לא, זה לא הצטערות, זה פרידה. זאת אומרת, עצם חוויית הצער וחוויית החורבן, אוקיי? עצם המפגש שלנו, הזימון הזה שלנו, לחוות את החורבן, זה גם איזושהי התרחקות מכל ההשפעות של השנה הזאת. שם? שאנחנו כבר לא שייכים אליהם. אוקיי? כי אנחנו כבר קצת שייכים לתש"ט. תש"ט היא כבר מתחילה להתעורר, אוקיי? אנחנו כבר קצת מרגישים שייכים אליה, ולכן משהו בתש"ט הוא הולך ונחרב. למה זה קורה עכשיו ולא אז, כאילו? הוא אומר, כאילו, שמבחינת השנה, מה שקורה אחר כך זה הערת הפנים, כאילו. יש לנו, הוא מדבר על הפרשיות, על השלוש הפרשיות של הפורענות ועוד שבע פרשיות של נחמה, כן, הפטרות. אז הוא אומר, כאילו, הפורענות זה העזבון, זה החלק הקשה הזה שהתלמיד לא מבין, ואז מתחילה כבר הערת הפנים. שבע הפרשיות של הנחמה הם כבר הערת הפנים של השנה הבאה. וגם אם אנחנו עדיין לא יודעים מה היא אומרת לנו, אנחנו כבר מתחילים להרגיש את ההערה שלה. אוקיי? אז כאילו ככה הוא מתאר את זה לגבי המסלול שהשנה הולכת. אוקיי? זה עוד, באמת, לא הבאתי את זה כאן בדף, זה עוד משהו מהצד. אפשר להתייחס ספציפית, הוא מביא את זה, אבל כאילו זה השוליים של השיחה. אז הוא אומר, מה שקורה בשלושת השבועות זה בעצם, כאילו, או אם נדבר על חורבן, מה קורה בגלות, מה קורה בחורבן, מה שקורה בגלות ובחורבן, שקדוש ברוך הוא מכין לנו קומה חדשה. הנה, אז בוא נקרא את זה, טוב?
רגע, אז
כן, באמת בחסידות, הרבה מאוד מדברים על זה שהזמן הזה הוא זמן מאוד 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 יקר, שיש 21 ימים, כנגד 21 ימים שבין ראש השנה לשמחת תורה, וכאילו שהם ההכנה שלהם, שזה זמן הכי הכי גדול בשנה. יש אצל השיחות התחזקות. אבא שלי מספר שכשהוא... אתם מכירו את השיחות התחזקות? תכירו. אולי זה הספרים כחולים שם, אני לא יודעת אם אני רואה את זה. חבל על הזמן, כאילו, ספרים שפשוט חייבים להכיר אותם. זה קוראים למי שאמר את מה שכתוב שם ברב צבי מאיר זילברברג, הוא גר בירושלים, הוא כזה... את גור נראה לי והוא מעביר תשעים מעצמו בכל אופן מה? לא, מעצמו כאילו הוא בעצמו כאילו מנהיג הוא מנהיג, הוא לא רק הולך לרבא יש לו כזה תשעים שהוא עושה שהרבא אינך אותו לעשות בכל מקרה, אז אבא שלי לפני כמה שנים הוא כזה פתח את זה וזה היה בדיוק, נראה לי זה היה בתשעה באב או בתשעה באב עצמו או בשבת חזון שהוא פתח את הדרוש שלו לתשעה באב והוא אמר שזה מה שגרם לו להתאהב זה כי הוא אמר תשעה באב זה היום הכי גדול בשנה. וזה היום שמשיגים את ההשגות הכי הכי גדולות, כמו שמי שמכיר החסידות, זה הקטע, להגיד על כל יום את הדבר הזה, והוא מסביר שם עמוקות למה דווקא תשעה באב, זה נורא יפה. אבל כן, כאילו בחסידות רואים בימים האלה ימים מאוד חזקים, זאת אומרת, מה זה? זה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בבניינה. זאת אומרת, בשביל מה אתה מתאבל? לא בשביל להכניס אותך לדיכאון, ולא בשביל לעשות לך איסורי מצפון, אלא כי אתה מניע כאן תהליך. אז הימים האלה הם ימים שיש להם התחלה של משהו מאוד 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 גדול. ובאיזשהו אופן הדרך שלנו בשלב הזה להתחבר למשהו מאוד גדול שקורה, היא דווקא דרך החוסר אונים, הבלבול, החורבן. היא לא דרך לעשות, 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 כן? בתשעת הימים אסור לבנות בתים ואסור לתת... אנחנו לא הולכים ובונים כאן וגואלים את הארץ, אנחנו בעיקר לא עושים כלום. כאילו, כן, האיסורים הולכים ומתרבים, כן? ותשעה באב, מה אתה אמור לעשות? כל היום לא לעשות כלום. כאילו, לומר קינות, אבל בעיקר לא לדבר עם אנשים, לא לאכול, לא לשתות, לא להסתיק את עצמך בשום דבר. כי אתה כאילו נמצא, תהיה רגע במקום הזה של התלמיד, שלא יודע מה קורה כאן. זה מקום מכונן. וכאילו, רק ככה מגיעים לעולם הבא. וזה כאילו, זאת הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה בשביל שבוע. אז אני קוראת רגע, והנה על פי משל הנ"ל יובן תשובת הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, ששאלו לדעתו שהוא מידת הדין. ועל פי זה חקר להבין שורש הדין ושורת הדין כנ"ל באריכות בשתי השאלות. ועל זה השיבה הקדוש ברוך הוא בתחילה, אתה דווקא תראה, מאחר שכעת נהפך לגמרי החיות האלוקית באופן שדבר השם שבעשרה מאמרות אינם מאירים כלל למטה, עד שיוכלו להכחיש מציאות אלוקות לגמרי ולכנתו בשם דברי שקר, כן, שהם פה אומר לא ידעתי את הזיה, הנה זה לך האות שכבר נתגלו המוחים החדשים בעשרת הדברות כמעט. כאילו עכשיו אתה תראה, כן, הנה הגענו לנקודה שהיא עשתי. ואיך, ממה כל זה התחיל? זה התחיל מהחיבור העמוק שהיה לאברהם ובין עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה מה ש... זה התלמיד והרב. כאילו, הקשר ביניהם הוליד מפגש. והנה, כמו שמתן תורה היה שהיה במעמד הר סיני, הוא עילוי נפלא לגבי קיום התורה באבות, כן, שהייתה קודם קצת תורה, אבל אין מה להשוות למתן תורה. כן, הוא על דרך זה ריחוק הערך ממה שנתגלה אתה על ידי מתן תורה, לגבי מה שהתגלה לעתיד על ידי משיח ומראה בימינו אמן. כמו שנאמר, כי תורה מאיתית את חידושה של תורה. כן, והוא אומר כאן בעצם שמה שהתגלה זה הפנימיות של התורה, שמה שעכשיו הוא רק בהסתר, בפנימיות הנשמה, במדרגת היחידה שבנפש, הוא יהיה גלוי בצורה מלאה. בכל מקרה, הוא אומר אחר כך משהו מאוד מעניין, הוא אומר, כשאתה מדבר על המפגש הזה בין רב ותלמיד, ומשהו יוצר, אז יש שתי דרכים שבהן זה יוצר. לפעמים זה מגיע מתוך עצם המפגש, הקרבה הגדולה והרצון של התלמיד ללמוד כמו שראינו כאן, ולפעמים זה מגיע דווקא מהשאלות של התלמיד. דווקא מזה שתלמיד לא מבין, לפעמים זה מה שמעורר איזשהו גילוי גדול. והוא אומר, הרי דיברנו על זה שהיו חטאים, נכון? כתוב לנו למה נחרבה ירושלים, היה חטא. הוא אומר, החטאים האלה הם השאלות של עם ישראל. שעם ישראל כמו תלמיד אולי לא כל כך טוב, אני לא אומרת שום דבר על כאן אני שואלת, אבל כאילו ככה הוא מצייר את זה, כאילו שלא מבין, הוא שואל שאלה. והשאלה הזאת בעצמה, עם כל איזושהי שאלה, ולא... כן, דבקות או קשר או זה, אלא שאלה, זאת אומרת, היא מראה על איזשהו נתק, דווקא היא מעוררת איזשהו משהו חדש. ובכל מקרה, למרות שיהיו חטאים, עדיין הוא אומר, מה שקורה כאן זה לא עונש של חטא. זה התחלה של משהו חדש. כשאנחנו מתעסקים במה קורה, למה אנחנו מחכים, מה קורה לנו בימים האלה, אז אנחנו, הפנים שלנו הם קדימה ולא אחורה. אנחנו לא מנסים רק לחזור למה שהיה, אנחנו הולכים למשהו שהוא לא היה, ושהוא כל כך גדול עד שהוא אצלי, עד שכדי להביא אותו היה צריך להחריב את מה שהיה קודם. זה נחרב בגלל שהם חטאו, אבל לא, כאילו הוא אומר, אתה יכול להסתכל על זה כעונש. אתה יכול להסתכל על זה כעונש, יש מימד כזה. יש מימד יותר עמוק שאומר, מה זה אומר חטא? חטא זה אומר שיש פער במה שקדוש ברוך הוא רוצה מעם ישראל למקום שבו עם ישראל נמצאים. וזה כמו תלמיד ששואל שאלה כי הוא לא מבין את מה שהרב אומר לו. אוקיי, הרב באיזשהו הלך רוח, והתלמיד במקום אחר והוא שואל אותו, אבל מה? מה אתה אומר לי בעצם? אוקיי? ולפעמים השאלה הזאת, מה שהיא עושה זה שהיא מולידה תובנה חדשה. זאת אומרת, זה שרב בא ומעביר שהוא רוצה להעביר משהו מסוים. אבל התלמיד שאל אותו שאלה, כי הוא לא הבין. מה שיצא מזה, שבא, שהוא הביא משהו הרבה יותר עמוק. קרה למשיקה? שבגלל שהחניכות שלה לא הבינו, או התלמידות שלה באיזושהי סיטואציה לא הבינו מה שהיא רוצה להגיד, היא הצליחה להגיע לנקודה שהיא לא הייתה מגיעה אליה לבד. אז הוא אומר, זה מה שקרה, כאילו, בגלות של החטאים. אתה יכול לקרוא לזה עונש, אבל עונש זה הסתכלות נורא נמוכה. נורא מבחוץ על משהו שיש בו עומק הרבה הרבה יותר גדול. זה לא רק עונש. זה בעצם התחלה של משהו חדש לגמרי. אומר, אם לא הבנתם, צריך ללכת למשהו הרבה הרבה יותר עמוק. ועכשיו הולכים ויוצרים אותו. מה שקורה כשיוצרים אותו, שכשיוצרים אותו, המציאות קצת מתפרקת בינתיים. כן. אני לא יודעת. יכול להיות שכן. יכול להיות שכן.
זה כאילו להעביר עונש.
מה?
אני
נכון, זה ממש ככה. זאת אומרת, זה להגיד שמציאות שאנחנו נמצאים בה, וזו נקודה מאוד חשובה, ותודה שאת אומרת אותה. וזה משהו שבחסידות מאוד מאוד הולכים עליו. להגיד שכל הגלות היא משהו שהוא בדיעבד, זה בעצמו גלות מאוד מאוד קשה ונוראית. והתחלה של הגאולה של הגלות, זה להגיד שלגלות יש משמעות ויש לה ערך, וממילא אם יש לה ערך, אז במובן מסוים היא גם לכתחילה. מה? אולי. עוד שאלה? מה זה בכלל עונש? אפשר להגיד, מה זה בכלל עונש? מה המשמעות של עונש? מה עונש בא לעשות? מה זה תוצאה? למה אם מישהו חטא, הוא צריך לקבל עונש? הזביע שמתו של מי? מה זה עוזר העונש? למה זה טוב שיהיה עונש? נכון, זאת אומרת, מה אם שזה לא יחזור לזה שוב לפחות? או תיקון, או כל דבר אחר. אז מה זה בא להגיד? שבעצם עונש הוא בא להעלות אותך מהמקום שהיית בו. אוקיי? אז אחרי שקיבלת עונש, אתה במקום יותר טוב ממה שלפני שקיבלת את העונש, או שאתה באותו מקום? זאת אומרת, ילד, אדם שהנה, נכניס, ניקח את הדוגמה אפילו של להכניס את היד לתוך אש. אדם שלא ידע שיש היא מסוכנת. הוא לא ידע שיש היא שורפת, אוקיי? ולכן הוא הכניס את היד לתוך אש. אם הוא היה יודע, הוא לא היה מכניס את היד לתוך אש, נכון? הוא לא עושה את זה כדי לקבל את העונש, נכון? הוא עושה את זה כי היה בא לו להכניס את היד. ואז הוא קיבל חתיכת קביעה. עכשיו שהוא קיבל חתיכת קביעה. הוא במקום יותר ממי שלא קיבל חתיכת קביעה או לא? כן, רק עם קביעה. אבל במודע שלו, זאת אומרת, הדעת שלו היא כבר גדולה יותר. אז מה זה אומר? שעונש שלך התחילה, שעונש דבר טוב, שאנחנו רוצים עונש, חס ושלום. אבל... אז אם ככה, אוקיי, אז עם ישראל לא ידע, אז יש לו להביא לו עונש. אם הוא כבר ידע שזה לא טוב, זה לא טוב, זה אומר, אז למה צריך להביא להם עונש? למה הקדוש ברוך הוא רוצה להביא עונש לעם ישראל? אבל הם כבר ידעו שזה רע. הבנתי, אז העונש עוזר או לא עוזר? רגע, אם הוא עוזר, אם הוא עוזר, אז כנראה שהוא כן מלמד אותם משהו. לא משנה, הוא מלמד אותם משהו או לא? רגע, עזבי את הדיעבד, הוא מלמד אותם משהו? הוא מלמד אותם משהו או לא? כן? העונש מלמד את עם ישראל משהו או לא, לדעתך? כן. אם ככה, אם הוא לימד אותם, אז עם ישראל שאחרי העונש, אחרי החטא והעונש, לעומת עם ישראל שלפני החטא והעונש, למי יש דעת גדולה יותר? זה מאוד מסוכן, אבל זה מאוד מסוכן גם לא להגיד את זה, כי כשאת לא אומרת את זה, את אומרת, אתה מתעלל בנו. זאת אומרת, אם את לא בסוף אומרת, העונש הוא לטובתי, ועונש זה לא שהוא אומר, את פגעת בי, אני אראה לך מה זה. כי זאת המשמעות של להגיד, של לא להגיד את זה. אם את לא אומרת, עונש הוא לוקח אותי צעד קדימה, את אומרת, עונש הוא נקמה. והאמירה הזאת היא אמירה נוראית ומסוכנת. ובאמת באמת מפילה המון אנשים, כי הם באמת חושבים את זה. וצריך להגיד את זה, עונש הוא לא נקמה. הוא לא נקמה. עונש הוא מתנה.
הוא לא, הוא מתנה, הוא אפשרות. אבל אפשר לקבל את העונש ולא
להבין את המסר, ואז זה כשכל המסר. אז הקדוש ברוך הוא שיודע אם אתה תבין את המסר או לא. הוא יביא לך אותו בכל מקרה, כי אולי... הקדוש ברוך הוא הרי יודע מה יקרה בעקבות המסר הזה, נכון? אז הוא אומר, טוב, אני אתן לה את המכה הזאת. או שזה יכאב לה וזה לא יקדם אותה בכלום. או שזה יכאב אותה וזה יקדם אותה במשהו. בוא נראה. אחר, ואחזתי לה מה זה משנה. נראה לך? הוא אוהב... תחשב, אם אני כאילו, אם אני עכשיו, נגיד אמא עכשיו באימהות, כבני אדם יש לנו גם נקמנות. הורים, לפעמים גם יש להם תקטעים של נקמנות, אוקיי? בעדינות, או לא בעדינות, תלוי מה הסיטואציה, כן? אבל אבל נניח שאני אימא מושלמת, אוקיי? עכשיו, הילד שלי שבר את הכוס, שבר איזושהי כוס. ואני אומרת, אני אעשה לו משהו. עכשיו, המשהו הזה כואב לו, הוא קשה לו. ואני אומרת, תכלס, לא בטוח שהדבר הזה יגרום לו לא לשבור יותר כוסות. אני בספק. אולי כן, אולי לא. סבבה, אני אחיב לו על החשבון מקסימום, סתם כאב לו, לא נורא. כשאני באמת רק רוצה בטובתו, ולא כי אני מתה מעצבים על זה שהוא שבר לי כוס יקרה, אלא באמת נקייה לחלוטין רק במחשבה כזאת של, כן, איך אני מקדמת את הילד. האם נראה לך סביר שהורה יעשה כזה דבר ליתר?
עוד יש הרבה יותר מדי גדול
מה?
את יכולה לתת את הילד עונש הרבה
חזרה, נכון, אני כבן אדם יכולה לתת עונש יותר גדול, אני גם יכולה לתת עונש שלא עוזר, אני יכולה כל מיני דברים מכיוון שבי מעורבים גם רגשות של נחמנות. אבל אני אומרת, אם זה מהמקום, האם אני ארצה? האם הורה ירצה לתת לילד שלו משהו שמכאיב לו ולא עוזר לו? אין, לא, לא, מי שרוצה לתת את זה, זה מישהו שבא לו להכאיב. עכשיו, זה אחת מהשתיים, או שאת אומרת שהשם לא בא לו להכאיב. אז ככל הנראה, כל הכיפים שהוא מביא לנו...
צריך לי לסיים, בסדר?
כן, בסדר, אמרו לי לסיים לפני שתי דקות וזה. תמיד בסוף השיעור זה מגיע לצעקות שלי, לא יודע איך אני אשתתפי. אוקיי, אז אני אסיים את הנקודה הזאת, מקסימום תחשבו עליה לבד, תתבלבלו, זה הימים האלה. או שאת אומרת שזה בוודאות מקדם, שהקדוש ברוך הוא יודע, כמובן שיש בחירה חופשית לאדם, אבל שהקדוש ברוך הוא יודע שמה שהוא נותן, הוא נותן לך משהו שיעזור לך. או שאת אומרת שהוא נוקם לך. אז תבחרי מה את אומרת. אני אומרת שהוא עוזר לך. נכון. אבל מה הקדוש ברוך הוא התכוון שם, אנחנו לא יודעים מה בדיוק ומתי תגיע הנקודה, אוקיי? אבל זה שתהיה נקודה, זה שהרע הזה הוא לא סתם, הוא לא חסר פשר, אלא הוא נועד לטובת האדם, זה ודאי, זה צריך להיות כאילו, אני מבינה, אני לא יודעת איך, אני לא יודעת איך השואה קדמה את עם ישראל. ואותי זה לא מספיק שאומרים לי, בגלל השואה יש מדינת ישראל, לא מספיק אותי, אוקיי? יש שם כאב שהוא עדיין יותר מדי גדול. אבל האם אני יודעת בוודאות שהקדוש ברוך הוא נתן את השואה לישראל רק באהבה? 100%. 100%. איך יכול להיות כזה דבר? אין לי מושג. אין לי מושג. אבל אם זה ככה, זה ככה. אוקיי? זה מה שאני באה להגיד. האם אנחנו אומרים בסופו של דבר על עונש שהוא לכתחילה, שהוא רצון השם? כן. ואם אנחנו לא אומרים את זה, אז אולי זה מסוכן, אבל האמירה השנייה לדעתי יותר מסוכנת, וסליחה שאני בזה גומרת, כאילו להגיע מהר 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 לדרוש העמוק הזה.